אנחנו ממשיכים בנתיב העבודה, והמהר"ל מטפל בעניינים, סדרת עניינים שקשורים לתפילה ולחובות האדם. בדף קי"ח אתמול למדנו על ברכת הגומל, היום אנחנו לומדים מתאים ענייני דיומה ערב שבת בפרק כמה דברכות בעמודה השמאלית. אמר רב הונא בר יהודה, אמר רבי עמי, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו. עד כאן. אם כן, ידוע החובה שאדם יקרא שניים מקרא ואחד תרגום פרשת השבוע, ואומרת הגמרא, אפילו דברים שלכאורה אין בהם שום חידוש, כגון שמות של מקומות, עטרות ודיבון, גם זה האדם צריך לקרוא ולהשלים כדי שיגיע לשבת וקרא כבר פרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. אומר המהר"ל, ויש לשאול, למה שניים מקרא ואחד תרגום? זאת אומרת, מה המשמעות של החיוב הזה? שאדם יקרא פעמיים את הפסוקים כלשונם, פעם אחת נוספת בתרגום אונקולוס. ויש לומר, כי מצינו שהתורה ניתנה בהר סיני ונשנית באוהל מועד ונשתלשלה בערבות מואב, ובערבות מואב היה ביאור התורה כדכתיב, הועיל משה באר את התורה. פירש רש"י ז"ל ב-70 לשון. אז אם כן, המהר"ל לוקח אותנו למקום עמוק, שאומר בעצם אנחנו זכינו לשמוע את התורה 3 פעמים. פעם ראשונה מעמד הר סיני, פרשת יתרו. פעם שנייה, הנה הגיעה פרשת תרומה, פרשת השבוע, נצטווינו על המשכן. מה קרה שם במשכן? ידוע מה שאומר הרמב"ן, שמשכן זה בחינת סיני. זאת אומרת, אותו מעמד שהיה בהר סיני חד פעמי של התגלות השם בעשרת הדיברות, המשיך באוהל מועד, ומשה רבנו היה שם מקבל את התורה כולה, פרשה פרשה, והוא היה מוסר את זה לישראל. זאת אומרת, זה בעצם המשך קבלת התורה, מה שהיה באוהל מועד. כן, צריך לה... המשכן, אולי במבט ראשון, הוא נראה כמקום לעבודת השם. הוא קודם כל מקום לקבלת התורה, בחינת סיני. הקדוש ברוך הוא ביקש שהמעמד הזה האדיר של מתן תורה בהר סיני יימשך בקביעות בתוך מחנה ישראל. זה הר סיני בתוך המחנה. זה הדבר השני. ומה הדבר השלישי? כידוע, משה רבנו קראת ברית עם ישראל בערבות מואב על התורה פעם שלישית לפני כניסתנו לארץ, התחיל בראש חודש שבט, סיים בזין באדר. עוד מעט. זה הפעם השלישית שזכינו לברית על התורה. אז אם כן, אומר המהר"ל, אתה רואה שגם אנחנו קיבלנו תורה 3 פעמים. הר סיני, משכן, ערבות מואב. כל זה על ידי משה רבינו, כן, צריכה תורה להינתן שלושה ממדים. כי ברור שאף אחת מן התחנות האלה מיותרת. חייבים את המעמד של הר סיני, חייבים את מעמד התורה במשכן, וחייבים מעמד התורה בערבות מואב, כשאנחנו משם כבר צופים אל הארץ. מוסיף המהר"ל, שבערבות מואב היה עוד משהו. מה? עד עכשיו כל התורה לישראל. בערבות מואב באר משה את התורה הזאת. היה ביאור. מה פירוש ביאור? אז ברוך שעד עכשיו משה רבנו ביאר לנו את התורה. לא, היה ביאור אוניברסלי של התורה. לכן רש"י כותב בשבעים לשון. נתגלה הממד האוניברסלי של התורה. הרי כולנו זוכרים את המדרש, שהקדוש ברוך הוא ביקש לתת את התורה לאומות העולם, ולא הייתה התאמה לאומות העולם אל התורה. לכן עשיו סירב בגלל לא תרצח, וישמעאל סירב בגלל לא תגנוב, ומואב סירב בגלל לא תינף, וכל אחד יש לו סיבה מספקת לומר שהוא לא ראוי ולא מוכן לאותה תורה. נכון מאוד. אבל עכשיו תורה כבר נמצאת בעולם. בזכות ישראל ירדה תורה לעולם. ודרך ישראל התורה יכולה עכשיו להגיע אל העולם. כי מצד האמת לתורה יש ממד אוניברסלי. התורה לא נועדה להיות במועדון סגור. חברי המועדון. היא צריכה להופיע בעולם אמנם דרך ישראל, כי ישראל הם הראויים, הם המוכנים, הם המסגולה מכל העמים, יש בהם את המידות הנדרשות, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, מתוקנים, נכון מאוד. אבל אחר כך התורה תמשיך את דרכה, ותלך תתפשט בעולם כולו, ותתקן את העולם כולו במלכות שדי. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. יש איזה ממד אוניברסלי מאוד בתורה. לרומם את המציאות כולה, להכיר את השם. לדעת מי ברא כל אלה. זה החזון היותר רחוק והיותר גדול והיותר שלם. ונהרו אליו כל הגויים. והנה הדבר הזה כבר התחיל להופיע בזמן משה רבינו. משה רבינו ביאר את התורה ב-70 לשון. כלומר, הממד האוניברסלי כבר מתחיל להופיע. אז אומר לנו המהר"ל, תשים לב, איך קיבלנו את התורה? קיבלנו את התורה בשלוש תחנות. וכל תחנה ותחנה עם המימד שלה. טוב, אז עכשיו מתור זה אנחנו כבר יכולים יותר להתקדם. לפיכך, שניים מקרא ואחד תרגום שהוא ביאור התורה. כלומר, עכשיו אנחנו מבינים מה זה שניים מקרא. פעם אחת הר סיני, פעם שנייה משכן, פעם שלישית תרגום ביאור, כבר בשפה אחרת עבור כל העולם. ואומר המהר"ל, פה לא צריך ואין צריך, כי אין צריך 70 לשון, כן, ואחד תרגום שהוא ביאור התורה, כי אין צריך 70 לשון, רק כל אחד לפי לשונו. זה כבר העובדה שזה נאמר בתרגום, זה כבר פותח את התורה לממד אוניברסלי שבה. לא שאנחנו נצטרך לקרוא את התורה ב-70 לשון. זה בא לומר שבעצם יש לתורה עוד ממד נוסף. והממד הזה הוא הממד התרגומי, הוא הממד האוניברסלי. והממד הזה כמובן הוא מאוד מתאים לזה שהוא יתגלה מתי? כשאנחנו כבר לקראת כניסה לארץ. למה? כי התורה לא תוכל להתפשט לעולם כולו, אלא אחרי שעם ישראל יופיע בכל מלוא שיעור קומתו בארץ ישראל, ימלא תפקידו, ימלא את יהודו, ואז כל העולם כולו יוכל דרך עם ישראל, התלמיד חכם של העולם, ככה היה אומר רבנו, שהתלמיד חכם של העולם יוכל ללמד את כל העולם כולו את התורה הזאת. עכשיו זה יותר מובן, למה צריך שני מקרא וחתרו? זה דבר מהותי, הדבר הזה. זה לא תרגיל בקריאה, שני מקרא וחתרו. זה דבר מהותי מאוד. זה בא לבטא משהו. לפיכך, שני מקרא ואחד תרגום, שהוא ביאור התורה, כי אין צריך 70 לשון. רק כל אחד לפי לשונו. ולשון ישראל, האמון, היה תרגום. כלומר, זה כבר פתיחת התורה, לממד מאוד רחב התרגום. לפיכך צריך שניים מקרא ואחד תרגום. כן, התורה צריכה להיות מופצת. התורה צריכה להופיע על הבמה העולמית, הכללית. לא, יש כמובן שלב, כמו סדר האורה שכתוב שמשה רבנו היה מלמד את אהרון, אהרון היה נכנס ללמוד תורה, ובניו היו נכנסים, ושבעים זקנים היו נכנסים, וכו' וכו', לאט לאט ואחר כל ישראל, משה רבינו היה מלמד כל ישראל, היה סדר של הוראה, מן הפנים אל החוץ. זה כל העניין של התורה, זה צריך להתחיל מן הפנים, כן, משה רבינו היה מלמד, מן הפנים, ולאט לאט המעגל התרחב, משה רבינו היה מלמד את כל ישראל. ולעתיד לבוא, ישראל שלמדו תורה ושקדו בתורה במשך אלפי שנים, הם ילמדו את העולם כולו. כן, עופר.
אבל אם התורה עכשיו מתורגמת, אז מה התפקיד של ישראל? קחו ישירות, ילמדו, אז איפה התפקיד של ישראל
בעברת תורה? לא, מה אתה אומר? עכשיו שהגמרא בארמית, אז לא צריך מישהו שילמד. מה? לא, אז התרגום בא לבטא, אני מבין מה שאתה שואל. התרגום בא לבטא, התרגום לא בא לשלול את הצורך ללמד את התורה. התרגום בא לבטא שהתורה היא צריכה לתפוס מקום אוניברסלי. אבל גם אחרי שיש לך תרגום, צריך להיות חכמים גם בתרגום. זאת אומרת, בלי החכמים, זה כמו אותה שאלה אתה יכול לשאול, רבנו הקדוש ראה צורך לכתוב את התורה שבעל פה. למה? משום את לעשות לשם הפרו תורתך. הרי אסור לכתוב תורה שבעל פה כידוע, כן? כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית, על פי מה שבעל פה אסור שיהיה בכתב. טוב, אבל רבנו הקדוש עשה חשבון שחז ושלום עלולה התורה שתשתכח מישראל, אז מה עשו? אז כתבו את התורה שבעל פה. טוב, ועכשיו שכתבו את התורה שבעל פה, לא צריכים חכמים שילמדו בעל פה את התורה שבעל פה? זה שהתורה שבעל פה כתובה, זה עדיין לא פותר את הבעיה שצריכים עדיין תלמידי חכמים. ככה אגב, מסבירים למה הרבה פעמים אתה רואה שהתורה שבעל פה פתאום חיסורי מחסרה, הגרסה לא ברורה, והגמרא צריכה לבוא להשלים את הגרסה של המשנה, ויש קושיות, ויש הוקימתות, ויש סוגיות, וקושיות, ותירוצים, בכוונה.
כן, הרב מדבר מבחינה פרקטית, נכון, עם ישראל פרקטית ייקח את התרגום וילמד עם התרגום. במבחינה מהותית, למה העולם צריך לדעת את התורה בשפה שלו? העולם צריך לדעת את התורה דרך עם ישראל. כמו תקופת שלמה המלך.
בשפה שלו, בשפה שלו, זה לא הכוונה ברליץ.
לא, מהותית, למה צריך לתרגם את זה
לשפות זרות? לא, בשפה שלו הכוונה שאנחנו, זה בדיוק העבודה של מי שמלמד. העבודה של מי שמלמד זה שהוא מבין את המהות של הדברים, אבל הוא יודע לתרגם. לא רק במובן המילולי. הוא יודע לתרגם את הדברים למי שצריך לקלוט אותם. אבל עכשיו יכולנו לחשוב שבאמת התורה בכלל לא שייכת לעולם. לא צריך. שישארו איפה שהם נמצאים. התורה היא בשבילנו, התורה תישאר אצלנו, לנו ולתמיד. אז העובדה שיש כאן תרגום של התורה לישיבים לשון, זה בא לברר את הנקודה העקרונית הזאת. זה בא לברר את הנקודה היסודית הזאת. עלינו לקחת בחשבון שהתורה היא באמת עבור העולם כולו. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, לכל העולם. זה ממד כללי מאוד. התורה היא ממד עצום, היא ממד של קיומו של עולם כולו, עולם ומלואו. אז ברור שיש שלבים. ברור שקודם כל הדבר הזה צריך להיכנס למעבדה הישראלית. אחרי שהתורה תעבור דרך המעבדה הישראלית, והיא תתברר עד תומה, מה אנחנו עושים כבר על 2000 שנה? 2000 שנה אנחנו עוסקים בתורה, ומבררים אותה תומה, ומדקדקים בכל עוד וכל פסיק, ואחרי שבתוך המעבדה הישראלית התורה עברה את כל השלבים של העיבוד הראוי, אז אנחנו יהיו מוכנים באחרית הימים לבוא אל העולם כולו ולומר, יש לנו מה לתת לכם. גם הציפייה העולמית הולכת וגדלה בינתיים, כי בינתיים העולם עבר כמה פזות של עבודה זרה ושל כפירה וכו' וכו'. ואז צמאון אדיר, אבל לא רעב ללחם, כי אם לדבר השם. אומר המהר"ל, ויש לך לדעת עיקר סוד הדבר. בכלל, כל העניין הזה, שניים מקרא ואחד תרגום, אומר המהר"ל, אל תחשב שזה דברים פשוטים, דברים מאוד עמוקים. כדרכו בקודש, הוא חושף לנו מדרגות עצומות בדברים האלה. ויש לך לדעת עיקר סוד הדבר. כי שניים מקרא ואחד תרגום הוא כנגד 3 עולמות. כי התורה היא מעולם העליון. ולכך יקרא שניים מקרא נגד עולם הזה ועולם האמצעי. והשלישי הוא תרגום שהוא כנגד עולם העליון. כמו שנתבהר למעלה, אצל אמן יהי שמי רבה, מבורך, כי התרגום הוא כנגד עולם השלישי. אז אם כן, מה שכאן אומר המהר"ל, זה בעצם שהמציאות כולה היא בנויה בהדרגה. הכל מתחיל מן העולם העליון. מה זה העולם העליון? העולם העליון זה העולם האלוקי, עולם האלוקות, מופשט מאוד, אידיאלי מאוד, שלם מאוד, לא חסר בו דבר, עולם שכולו טוב. יש עולם האמצע, יש עולם, העולם הזה, זה העולם שאנחנו מכירים, ויש עולם מחבר בין העולם העליון המופשט לעולם שאנחנו מכירים. ומחכה לנו כאן הפתעה גדולה מאוד. מה ההפתעה שמחכה לנו? אתם לא מופתעים ממה שאומר כאן המהר"ל? שהתרגום הוא כנגד העולם העליון. שניים מקרא ואחד תרגום, זה כנגד 3 העולמות. אז הוא אומר ככה, שניים מקרא זה כנגד העולם שלנו, והעולם האמצעי, והתרגום, תרגום זה עולם העליון. תרגום העולם העליון? חשבתי לשון הקודש עולם העליון. פילי פלואים. בוא נראה. אולי היה פה בלבול חלילה?
זאת אומרת, התרגום
מדויק. מה?
התרגום מדויק, מדייק.
טוב, התרגום מודקלוס, כן. אתה אומר שהתרגום מדייק.
זה כנגד העולם העליון.
מה, למה לשון הקודש לא מדייקת?
כן, אבל...
מה זאת אומרת? כשאני קורא פסוק בתורה, זה לא מדויק?
לא, לא מדויק מבחינת אידיוק.
אלא?
זה להביא תרגום בצורה מושלמת.
צריך לי לדעת את האמת.
ממש. זה כאילו, לכאורה הרבה יותר גבוה.
יפה, 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 זה יפה מה שאתה אומר. זה יפה מה שאתה אומר. אבל אמר על... מה?
לקחת את זה בחזרה. קלאסיקה בסין, כן?
כן.
ולהביא אותה עכשיו לישראל, ולתרגם אותה לעברית.
זה מה שאתה מבין את הרעיון.
ושהיא תעביר את זה בדיוק כמו שסיני קולט אותה.
כן.
זה
אתה לא יודע, לכן תרגום...
זאת אומרת, החיקוי לפעמים, החיקוי עולה על המקור.
הוא חוטא למקור.
כאילו הוא גדול מהמקור. לפעמים הוא אומר שחיקוי של יצירה, בצורה מושלמת, היא עולה על היצירה.
העולה על היצירה. יפה. כן, אתה שומעים? יש פה איזה ממד מיוחד מאוד. כי כדי שאדם, כדי שהתרגום יהיה נאמן, הוא צריך להבין את כללות העניין. והרבה פעמים תרגום לא טוב זה תרגום דווקא מילולי. זה תרגום שמתרגם מילה במילה, אבל הוא חוטא למחשבה. כי הוא בשפה...
חוטא לרוח שלה.
מה?
חוטא לרוח של הדבר.
כן, בדיוק. הוא לא תופס את המהות של העניין. הוא רק בא לתרגם מילה במילה. אבל מה שמילה אומרת בשפה אחת, היא לא אומרת בשפה אחרת. לכן, אדם שמתרגם יפה, טוב, זה אדם שמבין את המהות.
לפעמים עדיף להשתמש לא במילה הנכונה, אבל שתעביר את הרוח. לאום קורס עושה את זה כמה פעמים. זאת אומרת שזה לא מילה ישירה, אבל היא מבטאת את הדבר.
נכון, הרבה פעמים אונקלוס משנה באמת, אתה צודק. אבל המהר"ל מבין את הקושיה פה, שהוא אומר שהתרגום זה כנגד העולם העליון, ואל תטמע. כי איך יהיה התרגום שאינו נחשב לשון יותר עליון מלשון הקודש? איך יכול להיות? אתה בטח מתפלא מאוד ממה שאני כותב, אומר המהר"ל. כן, המהר"ל כמובן לא אומר את זה מתוך השערה חלילה. המהר"ל הזה אומר את הדברים מתוך ידיעה, ובאמת מצאנו שהדברים הכי גדולים פתאום הופיעו בתרגום. הזוהר הקדוש, הגמרא, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, פתאום תרגום, מה קרה? מה יש? מעניין, פילי פלוי. מה, לא ידעו עברית? אלה ש... רבי שמעון בר יוחאי לא ידע עברית, פתאום שהזוהר צריך להיות בתרגום? מה? רבי שמעון בר יוחאי היה תנא, תנא קדוש, וכשבמשנה הוא מדבר, הוא מדבר בעברית. כשמגיעים לזוהר, פתאום הוא עובר לתרגום. מה קרה? והמוראים לא ידעו עברית? ועוד איך ידעו עברית? אז מה קרה פה? צריך להבין את זה פה, זה לא פה כל כך פשוט הסיפור. ואל תטמע, כי איך יהיה התרגום שאינו נחשב לשון יותר עליון מן לשון הקודש? כי אין הדבר הזה רק, כי הלשון של תרגום אינו לשון פרטי מיוחד לאומה. והוא לשון כולל אל הכל, ולכך התרגום הוא מורה על העולם שהוא כולל הכל. ובדבר זה ערכנו בפרק בעשרה עיין שם מה הוא רוצה להגיד, והוא ברור ונדבר בכמה מקומות. הרל אומר ככה, אומר כשמדברים בעברית זה בשביל ישראל. זה השפה, שפת אם. זה לנו. ענייננו על עברית. לשון העברית זה לנו. אבל אנחנו מה אמרנו? אמרנו שיש בתורה מדרגה עליונה מאוד שכוללת הכל. כל המציאות כולה. לא רק המציאות הפרטית הישראלית. אלא עולם ומלואו, כל הקוסמוס כולו. דבר שלא חסר בו. לכן צריך לתת ביטוי לכוליות הזאת. איך ניתן ביטוי לכוליות הזאת? כשדווקא משתמשים בשפה שהיא לא פרטית לנו, שהיא לא מיוחדת רק לנו. התרגום זה מעין שפה אוניברסלית כזאת, שהיא נותנת את המימד היותר כולל של התורה, היותר מקיף. לכן יש ביטויים שעד היום גם בעברית הם בעצם ארמית. אין, זה עד כדי כך שזה, כולם יודעים, אין מה לעשות. ככה משתמשים בביטויים האלה בארמית, כדי לדבר את מה שצריכים לדבר. ומה קרה? זה בדיוק העניין. כי בתרגום יש את האפשרות לבטא את העניין הכללי הזה, המאוד מקיף הזה, העולמי הזה. שאל תחשוב שרק התורה, ולכן אפילו בתורה עצמה, מצאנו פתאום מילים בארמית. בתנך יש ארמית. עצמו. בתורה כתוב יגר סהדותה. גל עד, יגר סהדותה. פתאום התורה מצאה לנכון להגיד מה המילים בארמית. בתנך יש פרקים שלמים בארמית. בדניאל ובנביאים, פרקים שלמים בארמית. זאת אומרת, תדע לך שהתורה נושאת מסר מאוד כללי, מאוד מקיף את הכל. אין עניין שלא שייך לתורה. וזה עניין התרגום. לכן, התרגום בא לבטא עולם כזה, שהוא מאוד 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 כולל, מאוד מקיף, מאוד רחב, מעבר לחשבון של מה שאנחנו קולטים בלשון הקודש, בעברית. כמובן זה לא מבטל בחיוזה את הערך של הלשון הזאת, ובאמת התורה צריכה להופיע בלשון הקודש אלינו, כי דרכנו אחר כך היא תדלוף לעולם כולו. אבל מכל מקום צריך לבטא את המים, צריך שהדבר הזה ישייך לתורה, שהממד הזה ישייך לתורה. ומפני כך, הנה בוא תראו, הוא אומר את זה המערב, ומפני כך התורה היא ניתנה אל הכל. זאת אומרת, התורה היא הכל. מה זה העולם המחבר בין העולם העליון לבין העולם שלנו? זה עולם שהדברים המופשטים נקלטים, והם לובשים צורה לקראת הופעתם בעולם שלנו. דיברה תורה כלשון בני אדם. אז אתה רואה שהתורה, כשמדברת על העולם שלנו, היא מדברת על מה שאנחנו מכירים במציאות. אבל יש עולם, אני אתן דוגמה כדי שתבין. הקדוש ברוך הוא האלוקות שייכת לעולם העליון. בסדר? פתאום כתוב, וירד השם על הר סיני. הר סיני יודע מה זה. השם, יש לי מושג, השם. אבל מה זה וירד על הר סיני? השם יורד על הר. מה זה אומר? פתאום, יש חיבור בין העולם העליון לבין העולם שלנו. החיבור הזה זה עולם אמצעי, שאני משתמש בביטויים של העולם הזה כדי לדבר על מציאות רוחנית עליונה. זה עושה את החיבור.
לפי זה הייתי אומר שאתה צריך להתנגד כנגד
העולם האמצעי. מה?
לפי זה הייתי אומר שאתה צריך להתנגד
כנגד
העולם האמצעי,
כי הוא מגשר. אז זה בדיוק מה שהמהר"ל מסביר.
לא,
אני יכול, זה בדיוק מה שהמהר"ל מסביר, שבאמת העולם שלנו והעולם האמצעי זה עדיין לשון הקודש, כי הלשון הקודש, יש בלשון הקודש את הסגולה הזאת, לעשות את החיבור. לכן חכמים אמרו, דיברה תורה כלשון בני אדם. זאת אומרת, מסביר הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים, שבעברית יש משהו מיוחד, אתה יכול להשתמש באותה מילה כדי לדבר על דבר גשמי וכדי לדבר על דבר רוחני. השם ישב על כיסא כבודו. מה זאת אומרת? השם ישב על כיסא כבודו. אני כיסא, אני יודע, לשבת יודע. כן, אסביר לך מה הכוונה. יש למשל שאדם מתיישב בדעתו. זאת אומרת, אתה רואה שלשון הקודש יש בה את הכוח המיוחד הזה. לעומת זה, כשאונקלוס צריך לתרגם שמשה עמד לפני השם, אז הוא לא אומר שמשה עמד לפני השם. כי התרגום הולך למדרגה יותר עליונה. מה זאת אומרת? אדם לא יכול לעמוד לפני השם. אין פגישה כזאת של אדם. אלא מי לפני השם. הכוונה מתייצב לפני שהשם המתגלה אליו. לא לפני השם עצמו. זה לא ייתכן. זאת אומרת, הרוח של לשון הקודש, אין בעיה עם זה. מה שאין בעיה ללשון הקודש, זה לא פשוט ללשון התרגום. כי התרגום הוא נשאר במציאות העליונה. איך אני אבוא להגיד את זה בלשון שאתה לא תטעה? אז אני חייב לעשות שינוי. הלשון הקודש יש לו סגולה. הוא יודע להגיד באותה מילה דבר גשמי ודבר רוחני. והנה יש לנו הרבה דוגמאות. אני רואה את מה שאתה אומר. מה אתה רואה? אני מבין. אמרת אני רואה, נכון. כי בעברית אני רואה, זה גם אני רואה את החפץ וגם אני מבין. אבל בתרגום יצטרך להיות מילה מדויקת, או שאתה רוצה להגיד שאתה רואה, או אתה רוצה להגיד שאתה מבין. בדיוק. נכון, יש לה את הכוח לעשות את זה.
והתרגום מכוון לעולם העליון.
לעולם העליון. נכון, בדיוק. מכוון לעולם עליון. עליון מאוד. העולם הכולל. ומפני כך התורה היא ניתנה אל הכל. ודבר זה מורה מה שפעם שלישית. איך אתה מגלה את זה, איך אתה מבטא את זה, שהתורה ניתנה לכל, מה שפעם השלישית יקרא אותו בתרגום, שהוא לשון כולל, כי התורה שייך אל הכל. כן? מה הווה אמינא שלך? מה הווה אמינא? מה זה הווה אמינא?
מה היית חושב?
אבל אתה לא אומר את זה בעברית. אין בעברית. אבל אמינה, אין בעברית. מה היית חושב? תגיד, אבל אמינה, אני מבין. אתם מבינים? אנחנו צריכים להראות את זה, את הדבר הזה. חייבים להשתמש בלשון ארמית. כי התורה שייך אל הכל. אך, מה קרה? האומות לא היו רוצים לקבלה. היינו צריכים לעבור שלב ביניים, נכון? מראש, הקדוש ברוך הוא ביקש לתת התורה ולאומות העולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא במדרש הזה גילה של התורה יש ממד אוניברסלי. זה מה שהמדרש בא להגיד. לא בא להגיד לנו, ברור זה ברור שהרי הקדוש ברוך הוא מראש, התוכנית האלוקית הייתה שתינתן תורה לישראל. ויבוקר יום השישי, אם ישראל יקבלו את התורה. אבל צריכים לדעת שהממד הזה קיים בתורה, רק שאומות לא היו רוצים לקבלה, וזהו מעלת מדרגת התורה כאשר היא לכל. זה יותר גדול לומר על התורה שהיא אוניברסלית, מאשר להגיד שהיא דת של עם אחד. אתם יודעים שזה בדיוק מה שקרה איתנו בגלות. מה שקרה איתנו בגלות, שהגויים הסכימו לומר שהתורה זה הדת של היהודים. בקיצור, לא קשור אלינו. ועכשיו שעם ישראל חוזר לארצו וקם לתחייה בארצו, אז מבינים לאט לאט שהתורה הזאת היא לא נועדה להיות רק הדת של היהודים. ככה הגדירו אותנו במשך שנות הגלות. יהודים בדת משה, ככה הגדירו אותנו. בסדר, יש לכם דת, לכולם יש דת, גם לכם, אפילו אתם היהודים יש לכם דת, למה לא? נחשום אתכם כדתיים. אבל זה לא נכון, זה ירידה המצב הזה, כי התורה היא לעולם כולו, ומפני כי התורה היא באה מעולם העליון אל העולם התחתון לישראל, לך חייב להשים פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. כלומר, אתה כמובן צריך לבטא את האוניברסליות של התורה דרך שהיא מופיעה על ידי ישראל. לכן אתה חייב שניים מקרא, כדי להגיד שנכון שהתורה היא אוניברסלית, אבל היא לא יכולה להתגלות לעולם כולו שלא דרך ישראל. לכן צריך שניים מקרא ואחד תרגום. וזהו עצם הטעם שהתורה ניתנה בהר סיני, ונשנית באוהל מועד, עד עכשיו זה ישראל, וחזר ונשתלשלה בערבות מואב בשבעים לשון, ואבן זה כי הם דברים ברורים ונפלאים, עצומים. מה שכאן באמת המהר"ל בירר לנו על מדרגת התורה, החשיבות של הקריאה שני מקרא ואחד תרגום, כן.
אבל למה היו צריכים את המשכן? למה אם פעם אחת לא היה ניתן לישראל, ואחרי זה ישר היה ניתן במדרגה אוניברסלית, למה היה צריך באמצע גם את המשכן? למה היו צריכים לפעם שנייה?
אפשר להגיד שהר סיני והמשכן זה כמו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה התפרטות הדברים וביאורם לנו. לכן זה בתוך המחנה, זה בתוך מחנה ישראל. אחר כך מופיע ביטוי האוניברסלי של התורה בתרגום ב-70 לשון שמשה רבינו ביאר בערבות מואב. בסדר? שבת שלום וחודש טוב.